תשע"ח לומדים מסכת כתובות, והנושא של הסוגיה היום, לא הגענו ברצף עוד עד אף י"א, אבל אנחנו עסוקים בסוגיה בכתובות י"א עמוד א' לעניין גיור של גוי קטן. בסוגיה הזאת שמעתם כבר שלושה שיעורים, שני שיעורים שדיברו על הצעות מעשיות בנוגע לבעיית הגיור במציאות של מדינת ישראל ושל קליטת העלייה. תשאיר פתוח בינתיים, יוני רואו. ושיעור אחד מהרבנים שלכם על הסוגיה. השיעור שאנחנו ניתן היום כנס. השיעור שאנחנו ניתן היום, קודם כל הוא לרפואת גיסי, הרב אלישע בישליצקי, שהקדוש ברוך הוא יזרים לו כוחות, יתחזק ויתרפא. הוא נמצא במצב של חולשה מאוד גדולה. מי שיכול להתפלל, אלישע בן ברטה בילה. השיעור הזה הוא יהיה שילוב של חלקו ניתוח הצד הדמדני של הסוגיה, כן, וחלקו גם התייחסות טיפה יותר הלכתית מעשית. בנוגע לנושא הזה של ההתייחסות הלכתית מעשית, אני מראש אומר שלולי שראש הישיבה היה מביא את הרב סתיו שייתן עמדה אחת, ואת הרב איגרא שיביא את העמדה של הרבנות הראשית, אני בוודאי לא הייתי מדבר על הצד המעשי גם. עכשיו אני לא בוגר זה, אבל אני בכל אופן אגיד כמה דברים, באיזה עמדה אני יותר מצדד. למה? כשהייתי צעיר בשנת תשנ"א, כלומר לפני 16 שנה, כן? כמה? 26 שנה. כן, לפני 26 שנה, כשהייתי צעיר, הייתי רב צעיר בפסגות, ואנחנו הוצאנו ביטאון שקראנו לו ישע ימינו, ובאחד הביטאונות אני כתבתי מאמר על גיור גויים העולים מרוסיה לארץ ישראל. אחרי שכתבתי את המאמר הזה, נקראתי לראש הישיבה, לרב רבום שפירא, והוא אמר לי, הוא נזף בי ואמר לי, אתה צריך לדעת את מקומך, אתה בסך הכל רב של יישוב, עם כל החשיבות של היישוב, החשיבות שאתה חושב את עצמך חשוב, אבל יש נושאים שכן מתעסקים איתם, כנס! אנחנו לא חיים מצלמות, אנחנו חיים את החיים, המצלמה תסתדר איתנו. כן, אז אמר לי ראש הישיבה, יש נושאים שלא כל אחד יכול לבוא ולקחת את ה... ולהציע הצעות ולהגיד את דעתו. היה מקובל באירופה שבנושא העגונות רק, כן, הרבנים באירופה ברור שהם היו הרבה יותר גדולים מאיתנו. היו שם רבנים שהיו בקיאים בשס ישר והפוך. ובכל אופן, בשאלות מסוימות הם ידעו בדברים שנוגעים באופן כללי לקהילות, בנושא עגונות, בכל מיני נושאים ספציפיים, ידעו שהשאלות האלה הן מגיעות תמיד או לרב עקיבא איגר, או לנודע ביהודה, או אחרי כן דור, אחרי כן הגיע לרבי יצחק אלחנן אספקטור. זה כל נושא ונושא, כן? זה לא שכל אחד ואחד יכול לדון על כל נושא ונושא. והוא אמר לי, כתבת, אבל פעם הבאה תזהר. כן? אז לכן אני אומר שיכול להיות שאפשר להגיד היום שהיום אולי יש לנו פחות גדולים, אבל אחרי הכל, כמו ש... כשהיו, כן, המשנה במסכת אבות מדברת על כך שבשלב מסוים התורה נמסרה לאנשי כנסת גדולה, וכשאין אולי גדולי גדולים כמו מה שהיו בדורות הקודמים, אז צריך להכריע את הדברים בכינוס רבנים. אז גם היום, גם אם נאמר שאין לנו היום גדולי גדולים כמו רב עקיבא איגר וכמו נולדה ביהודה, צריך להשאיר את הדברים לכינוס של תלמידי חכמים, שמקובל על רוב תלמידי החכמים. מבחינתי בינתיים זה מועצת הרבנות הראשית יחד עם הרבנים הראשיים. ולכן ברמה המעשית אני חושב שזה הדבר הנכון, ושמעתי גם שהרב אליעזר איגר דיבר על הדבר הזה, על הנקודה הזאת, על הצד המעשי והפרקטי, ואיך שאנחנו חושבים שהאומה עוד באיזושהי דרך יכולה להמשיך להיבנות, זה על ידי ההליכה מבחינה מעשית, אחרי איזשהו כינוס רבנים שהוא מקובל על רוב הרבנים, ולא כל רב יכול לבוא ולהגיד את הדבר הזה. זה שיש טענה שבנושא גיור זה לא היה כמו נושא עגונות. בנושא גיור הוא כן ניתן לרבני קהילות, וכל רב של איזו עיירה היה יכול להתעסק עם גיור. אז אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים במציאות אחרת. מהרגע שקמה מדינת ישראל, אז הנושאים של המעמד האישיותי של חופה וקידושין וגירות עובר לרמה לאומית יותר, רמה כוללת יותר, אז אי אפשר להשוות בין המצב החדש שאנחנו נמצאים לבין מה שהיה. ודאי שחופה וקידושין כל רב היה עושה, וגם היום כן, הרבנים עושים את זה, אבל גם היום הרבנים עושים רק זרוע ארוכה כשליחים של הרבנות הראשית. וכל פעם כשמנסים בנושא הזה לעשות כבישים עוקפים, הדבר הזה הוא מסוכן. אז זה באופן בסיסי לגבי עצם העיסוק שלנו בעניין הזה. אז אני אתחיל לא ממש מהסוגיה, נתחיל 10 דקות להציג, לסכם את מה ששמעתם משני הרבנים, עמדת הרב דוד סתיו, שהיא מגובה על ידי הרב רבינוביץ' ואולי עוד כמה מעט, עוד קצת רבנים, לבין עמדת רוב הרבנים שיוצגה על ידי הרב אליעזר איגרא. נסכם את מה שהם אמרו, ואז מתוך זה ניכנס באמת ללמוד את הסוגיה כאן. כן? אז מה השאלה שיש לנו? כן, יש לנו מצב של שעת דחק, שברוך השם זכינו שיש את מדינת ישראל, ואנחנו זוכים לקיבוץ גלויות, ואנחנו רוצים שקיבוץ על הגלויות ימשיך, וחלק מקיבוץ הגלויות זה היכולת להתמודד עם כל קבוצת, כן, כל קבוצת יהודים שבאה מכל מיני גלויות, להתמודד שבאמת, מבחינתי הדבר העיקרי, שימשיך המהלך של קיבוץ הגלויות, וימשיכו היהודים לבוא לארץ ישראל. אלא מה? בשביל שיהודים יבואו לארץ ישראל, כן, אז לצערנו, הגלות גרמה להמון המון תופעות של התבוללות, ובגלות, נאמר, כשיש התבוללות, אז גם, זה באמת גם שדחק שצריך להתמודד איתה. אבל בארץ ישראל, אנחנו, כן, מגיעים, הנושא הזה של ההתבוללות מגיע לארץ ישראל, ובוודאי שאנחנו מעוניינים שימשיך להיות קיבוץ הגלויות. ואם, נאמר, ניקח את הנושא הזה של עולים מרוסיה, או עולים מהיום, זה כבר לא מרוסיה רק, העולים שבגדול מארצות המערב, העולים שבאו מארצות המזרח, בגדול לא היה שם הבעיה של התבוללות. כן, כל עוד שהקפידו על תורה ומצוות, אז זה היה קליטה קלה של עולים. הקליטה של יהודים שבאים מארצות המערב, מצרפת, מארצות הברית, מכל מיני מקומות, והנושא הזה הוא בוער מאמת במיוחד, העולים שבאו מרוסיה, בוודאי שחלק מהם הם יהודים, קשרים, דורות על גבי דורות, אבל יש שם הרבה הרבה התבוללות. ואם אתה לא תתמודד עם הבעיה הזאת של ההתבוללות, זה בוודאי יכול קודם כל לגרום לזה שהמהלך של קיבוץ הגלויות הוא כן, לא ימשיך באותו תוקף. והרבה יהודים שבוודאי אותם אנחנו רוצים שיתקבצו לארץ ישראל, הם לא יעלו לארץ ישראל ולא בארץ ישראל. אם בארץ ישראל נדחה כל יהודי שיתבולל, אז זה, אתה דוחה אותו, ואתה חוץ מזה גם דוחה עוד כן, קהילות שלמות לפעמים כתוצאה מהדבר הזה. אז זה שעת חג ראשונה שצריכים להתמודד איתה פה במדינת ישראל, ושעת חג שנייה זה כל מיני תופעות של בעיות של התבוללות שאנחנו חוששים, כיוון שחלק גדול מעם ישראל בעת הזאת לא מקפיד על תורה ומצוות, ומצד שני הרבה עולים מרוסיה שברוסיה בארצות מוצאם הם היו נחשבים כיהודים, למרות שהלכתית הם לא יהודים, הם באים לארץ ישראל ומתארים פה בחברה, וזה יכול להגדיל את בעיית ההתבוללות. כן, אז זה השאלה השנייה של איך להתמודד עם הבעיה הזאת. ברור שהדבר הזה הוא עלייה וקוץ בה. כן, למשל, היה את הסיפורים האלה של מתנדבים שהגיעו לקיבוצים אחרי מלחמת ששת הימים, היו הרבה מתנדבים, מתנדבות שהגיעו לקיבוצים בצפון, הרבה בצפון, קצת בדרום, ובני קיבוצים הם יצרו קשר ורצו להתחתן עם גויות, ואז שמה לפי דעתי, לגייר שמה, זה קצת יותר מסובך, כי שמה אולי להפך, אם אתה תגייר, אז ייצור איזשהו אפקט כזה, שהיהודים לא יהיה אכפת להם, שיהיה להם חברות גויות, כן, כי הם אומרים, הנה בסדר, הרבנים בסוף יסדרו לנו את העסק הזה, אז תמיד צריך לחשוב באמת בסיטואציה שאתה דן בה, האם שעת הדחק, האם הבעיה שאתה על ידי הגיור מסוים אתה מגדיל את הבעיה, מקטין את הבעיה, אז הדברים הם לא, כן, בכל סיטואציה צריך להגדיר באמת את הסיטואציה בצורה הנכונה. אבל אני מקבל את הדבר הזה, מקובל אני חושב עלינו הדבר הזה, שאפשר להגיד שאנחנו נמצאים בשעת חג, וגם הנושא הזה של עידוד העלייה, כן, של יהודים שהתבוללו בחוץ לארץ, אנחנו רוצים שיתעודדו לבוא לארץ ישראל, שהם ירגישו שאנחנו פותרים להם את הבעיה, וזה המקום שלהם, וגם שלפעמים זה באמת הבעיה של ההתבוללות פה בארץ, איך אתה עומד כמחסום מול ההתבוללות בארץ ישראל, שזה בעיה שלפעמים, דווקא על ידי זה שאתה מקל בגיורים, אז אתה תגביר את תופעת ההתבוללות, זה צריך שיקול דעת יותר. כן, זה קשה, זה צריך יותר לשים לב באמת מה זה עושה, אבל מקובל עלינו שזה באמת שעת חג. מקובל עלינו באמת הדבר הזה שבאמת הפוסקים, אנחנו רואים תשובות שלפעמים השעת חג, גורם, זה כמו הגדרה של דיעבד. כלומר, יש הרבה פעמים הלכות, אין ספק שמי שלומד הלכות גיור, אז יש הרבה הלכות שבאים ואומרים לך, אל תגייר, אני יודע מה, אם הגר לא מוכן, אם הגוי לא מוכן, כך וכך וכך. אל תגייר, אם אני יודע מה, לשם אישות. אל תגייר זה. ואחרי כן יש הלכות, ומה קורה, מה הדין עם הבדין בסופו של דבר עשה את הדבר הזה? בדיעבד, הוא נחשב גר, בדיעבד, הוא ספק גר, בדיעבד, כך וכך 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 וכך, ומקובל עלינו באמת הדבר הזה שלפעמים בית דין יכול לבוא ולהגיד שהמצב של שעת הדחק, אתה פועל בו לפי דיני דיעבד. זה חידוש גדול, וצריכים לדעת, כן, כפוסק, מתי אתה מגדיר שעתך כדיעבד, כי לכאורה היינו אומרים, ההגדרה של דיעבד, זה, יש לך הוראה מה אתה עושה לכתחילה, ויש לך הוראה מה אתה עושה, אם בית דין עשה, איך אתה מתייחס למה שהם עשו. אז האם תמיד אתה קופץ את הקפיצה הזאת, שהמצב של שעת הדחק הוא אתה פועל על פי דיני דיעבד, זה גם חידוש מאוד מאוד גדול, אבל יכול להיות שאפשר לקבל את הדבר הזה, שלפעמים אתה פועל לפי הדינים של הדיעבד. כן, זה באופן כללי, בתי דין לא אוהבים לפעול על פי הוראות של הדיעבד, אבל הם בודקים מה דיני הדיעבד, ועל פי זה הם מכריעים איך להתנהג בשעת הדחק. עכשיו, הוויכוח הגדול שיש בין העמדה שמציגה הרבנות הראשית לבין העמדה שהציג הרב סתיו, זה, יש לנו שתי אופציות. יש לנו אופציה אחת, לגייר כשהאדם כבר הוא גדול, גיור גדולים, והאופציה השנייה זה גיור קטנים. כן, גיור גדולים יש בו את הבעיות שלו, וגיור קטנים יש את הבעיות שיש בגיור קטנים, ואיזה אופציה היא מומלצת? זה בעצם השאלה, זה השאלה שאנחנו רוצים לפענח, כן, להגדיר. האם לגייר קטנים יש בזה עדיפות, או יש עדיפות לגייר גדולים? זה הוויכוח. עכשיו, שנייה, כן. מבחינתנו זה מה שאנחנו צריכים לדון. אנחנו פה לומדים בישיבה, אנחנו צריכים לדון הלכתית בדבר הזה. איזה גיור הוא יותר טוב? איפה אנחנו יכולים להרוויח יותר? או יותר קל בתהליך הגיור? שנייה, האם בגיור קטנים או גיור גדולי? עכשיו, נראה שהרבנים שהלכו על כימון של גיור קטנים, הם גם הלכו על המהלך הזה, שכיוון שהם החליטו שהם הולכים על גיור קטנים, אז הם באו ואמרו שלפי דעתם יכול להיות שגיור קטנים יכול להוריד את רמת ההקפדה בנושא הזה של כמה אתה מקפיד שמי שבא להתגייר יקבל עליו תורה ומצוות, או אתה לא מקפיד על הדבר הזה. אחרת אני לא מבין למה הם רוצים ללכת על המהלך הזה. כלומר, איך שאני מבין, המהלך של יש שתי דברים שאנחנו צריכים לדון. אנחנו צריכים לדון, נאמר, בוא נגיד, אנחנו נעשה סקר בעשר שנים האחרונות, ונבדוק. נבדוק את כל הגיורים שהרבנות הראשית גיירה גדולים. נניח נמצא שמה ש-60% מאלה שהרבנות גיירה, הם לא מקפידים על תורה המצוות, או 40% מקפידים על תורה המצוות. ונבדוק את כל הגיורים של גיורי הקטנים, וגם נמצא שזה אותה רמת של אחוזים, ש-60% מקבלים תורה ומצוות ו-40% לא מקבלים תורה ומצוות. אז כאן יש, זה מה שאני רוצה בעיקר לדון, בכל אופן לדון מה עדיף על מה. יכול להיות שלא יהיה לנו הכרעה, אני אומר לכם כבר את השורה האחרונה, אין לי הכרעה מוחלטת במצב של השוויון הזה, כן? הנטייה שלי שעדיף לגייר גדולים. וזה הפוך ממה שהרב סתיו אמר, שלדעתו עדיף מבחינה הלכתית לגייר קטנים במצב הזה. אבל לדעתי הדבר הוא עוד יותר מסובך, כי בגיור, מי שהולך על המהלך של הגיור קטנים, נראה לי שהוא אומר על הדבר הזה, אני גם מגייר בצורה כזאת שלא נורא שיהיו יותר חילונים. כלומר, שלא אכפת לי, כלומר, אם יש לי אופציה, של גיור קטנים, 20% יהיו דתיים, ו-80% יקפידו על תורה המצוות, יקבלו תורה המצוות, 80% יהיו חילונים, אופציה של גיור גדולים, ששם 60% יהיו מקפידים על תורה המצוות, ו-40% לא מקפידים על תורה המצוות, אז יש להעדיף, בכל אופן להעדיף את הגיור קטנים. זה נראה לי שהראש שלהם, כאילו שזה הכיוון. כי הלכתית, זה מה שהסביר לך הרב סתיו, שיש שם יתרונות בנושא הזה של הגיור קטנים. זה עמדתי לא כזאת. כלומר, אני אומר כזה דבר, צריכים קודם כל לבדוק מה באמת הנתונים, מה גורם לזה שיותר יקפידו על תורה ומצוות. אני חושב שזה קריטריון מכריע, ואם דרך אחת גורמת שיותר גיורים אנשים יהיו ירא שמיים, אני חושב שצריך לבחור בה ולא לבחור בדרך השנייה. הדיון שאנחנו דנים מה קורה שבשתי הדרכים אתה פחות או יותר מגיע, נגיד, למצב הזה שאתה אומר, רוב הגרים שאתה מגייר הם מקפידים על תורה ומצוות, אבל זה רוב דחוק נאמר, זה רק 60% שהם יקפידו על תורה ומצוות, גם זה הם מקפידים על חלק מהמצוות, לא מקפידים על כל המצוות, וזה, אתה מגיע בכל אופן לאיזושהי רמה סבירה שאתה מסביעה רצון אותך, שאתה בגלל זה ממשיך לגייר, אתה לא אומר, אני אסגור את כל הבתי דין לגיור, כי אני רואה שלא כל הגרים שלי הם ירי שמיים. אתה אומר, לא, מבין הגרים שאני מגייר, חלק הצלחתי, חלק לא הצלחתי, האחוז הזה שהצלחתי הוא מספק אותי, שאני אמשיך להתעסק עם הבתי דין לגיור, עם הקריטריונים שקראתי לעצמי איך אני מגייר, אז בהגדרה הזאת, בהנחת היסוד הזאת, בהנחת היסוד הזאת, אז על זה אנחנו עכשיו דנים. מה במצב שהנתונים הם שווים, איזה דרך להעדיף? כי זה מה שמעניין אותנו. האם ההליך של גיור קטן הוא הליך שהוא קל יותר? כלומר, אתה יכול בו יותר בקלות להכניס אנשים לעם ישראל, או שזה הליך מסובך יותר להכניס אנשים לעם ישראל? זה מה שאנחנו נבדוק. כשאני אומר, העמדה של הרב סתיו הייתה חד משמעית שההליך של גיור קטנים הוא קל יותר ולכן צריך ללכת עליו, אתה פחות צריך להסתמך על, 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 על חומרות ואתה בסופו של דבר הגיור הוא יותר תופס בגיור קטנים ואיך שאני הבנתי אותם זה גם אומרים אפילו במחיר שיהיה יותר חילונים וזה אני חד משמעית לא מקבל, כן, את הזה, אבל בוא נעזור את הנושא הזה שבמחיר הזה לבדוק את הטענה הזאת באופן בסיסי. כן? זה מה שאנחנו הולכים בעצם לבדוק. ההתנגדות של הרב איגרא, ההתנגדות של הרבנות הראשית, אני לא יודע אם ההתנגדות שלה היא בגלל מה שאני הולך להגיד, או שההתנגדות שלה זה בעיקר בגלל הדבר הזה שהם אומרים, שזה קבלת, זה גיורים שהם סיטונאים, זה גיורים שהם לא מבוססים על קבלת תורה ומצוות או משהו כזה, ולכן זה גם יביא את המצב הזה שיהיו יותר גרים שהם באמת לא מקיימים תורה ומצוות, וזה דבר שמתנגדים. כן? זה הצגת הדברים, זה הדבר שאנחנו רוצים ללכת ולבדוק. כן, מישהו רוצה להעיר משהו? מעולה. מה אתה רוצה להגיד בעניין?
הוא אמר, לא העמדה של הרבנות הראשית, הוא אמר בכלל מה שאתם לא עושים זה טוב, וכאילו מה שאנחנו עושים בדרך התחילה, אבל הוא לא התייחס לטענה של הרב סתיו, שבעצם הרבנות הראשית מגיירים גדולים, והוא על יומה, אני חושב, 70, 80, לא זאת המספר.
אחוז מסוים, בסדר.
שיהיה בשבועיים, משהו, הם לא שומעים כלום. כאילו, זה היה הטענה שלו, שאתם גם עושים בדיעבד, איך אתם אומרים שאנחנו עושים בדיעבד, וגם הרבה רבנים, כמה רבנים בישיבה אמרו, הוא לא עושה טוב, וגם הוא לא עושה טוב. מה כל כך...
בסדר, אנחנו עכשיו... בסדר, אני אסביר את הדבר. טוב, אז עכשיו אנחנו באים להסביר את הדברים.
למה הרבנות
מתנגדת? שנייה, אני אסביר, רבותיי, זה לא שיעורים עכשיו של הרב אליעזר איגרא ושל הרב דוד סתיו, זה שיעורים שאנחנו רוצים להיכנס, לא, באמת לסוגיה, לנתח אותה יותר מבחינת הראשונים שבה, ולנסות לפי זה באמת להגיע. אני בעיקר רוצה ללמוד את הסוגיה, זה באמת המטרה שלי.
לא, כן. זה... שיהיה גיור סיטונאי, מה
בעצם? טוב. אז כך. לגבי גיור גדולים, יש מחלוקת מאוד עצומה וגדולה. מה תוכן הגיור בגיור גדולי? כן, אין ספק שגר צריך שיהיה תפילה, צריך שהוא יבול, תפילה, צריך בזכר שיהיה גם מילה, וקבלת מצוות. זה שלושה דברים שאנחנו מוצאים בגיור. שכל מי שבא להתגייר, אז אנחנו אומרים לו, האם אתה רוצה להיות יהודי? האם אתה מקבל אליך מצוות? ואז אחרי שאתה שואל את הדבר הזה, אתה, יש את הפעולות המעשיות שאתה עושה בגופו שהוא תובל, והוא, אם הוא איש, כן, אז גם אתה צריך למול אותו, ואז, כן, ויש גם מושג כזה של הודעת מצוות. עכשיו, אני יודע שאני כבר נותן פרשנות. כלומר, זה שאני חילקתי את זה, 1, 2, 3, 4, זה נתון במחלוקת. זאת אומרת, אני אסביר את דבר. בשיטת התוספות כתוב מפורש, אין ספק בשיטת תוספות, שהמרכז של הגירות בגר גדול זה קבלת מצוות והודעת מצוות. איך רואים שזה שיטת התוספות? שיטת התוספות במסכת יבמות, שהדין הבסיסי בגירות, שגירות צריכה לעשות בפני שלושה, שגירות משפט כתיב בי, ושלושה כדי שאדם יחשב גר, אז הוא צריך לעשות את הדבר הזה בפני שלושה. ושיטת התוספות, שטבילה ומילה לא חייבים בדיעבד לעשות את זה בפני שלושה, ואם אדם טבל ומל לא בפני שלושה, אז הגירות תופסת, אבל קבלת מצוות והודעת מצוות חייבים לעשות את זה בפני שלושה. לעיכובה. אז מזה שתוספות אומר את הדבר הזה שזה חייב לעשות בפני שלושה, וזה לא חייב לעשות בפני שלושה, אז אמרו כולם בשיטת התוספות שאין ספק ששיטת התוספות, שהנושא של קבלת מצוות והודעת מצוות היא לעיכובה כן, בדין הזה של מישהו שהוא מתגייר. זה שיטת התוספות. שיטת הרמב״ם היא השיטה שבה דנו רבות. כי שיטת הרמב״ם שטבילה ומילה צריכות לעשות בפני שלושה. האם שיטת הרמב״ם שמילה וטבילה צריך לעשות בפני שלושה, זה אומר את הדבר הזה שהרמב״ם סובר שזה עיקר הגירות, גם בגדול. הטבילה והמילה זה עיקר הגירות. וקבלת המצוות והודעת המצוות זה בוודאי לכתחיל אתה צריך לעשות את הדבר הזה, אבל זה לא לעיכובה. או שגם בשיטת הרמב״ם אנחנו נאמר משהו, כן? מה כתוב? למה? למה להגיד ברמב״ם שבאמת זה לא לעיכובה? כי כתוב ברמב״ם בפרק י"ג מלכות איסורי ביאה, אני חושב הלכה י"ז, שגר שקיבלת אותו ומל וטבל ולא הודעת לו את המצוות, בדיעבד הוא גר. בדיעבד הוא גר. ככה כתוב ברמב״ם. כן? כתוב ברמב״ם שהודעת מצוות היא לא מעכבת. השאלה היא, האם הרמב״ם באמת הוריד לגמרי את העניין הזה של קבלת מצוות? ככה נראה באופן פשוט בשיטת הבח. הבח בסימן רש סמכת, כשהוא דן על הדבר הזה שבפני כמה שצריך לזה, ככה למד הבח באופן פשוט. שהשיטת הרמב״ם היא, שהמהות של הגירות, המהות של הגירות היא הטבילה והמילה, והודעת המצוות, וממנה גם קבלת המצוות, היא לא המהות של הגירות. רק זה באמת צריכים להבין. מה הכוונה אז שבן אדם רוצה להתגייר? אז שואלים אותו, מה אתה רוצה? אתה עכשיו תובל, בשביל מה אתה תובל? הרי זה ברור שאם האדם יטבול וימול לשם כוכב, לשם נצרות או משהו כזה, זה לא יהיה גיור. כן, ברור שאם בא אליך מישהו לבית דין, הוא אומר לך, הבית דין, אני רוצה להתגייר כי אני רוצה את הדת הנוצרית, או משהו כזה. כן, אני רוצה להיות נוצרי. ברור שזה לא יהיה גיור, שהוא לא יהיה גר. זה אף אחד לא יכול לעלות על דעתו שהוא יהיה גר. הוא רוצה להיות גוי. כן? ומה, מה המשמעות שהוא רוצה להיות יהודי? המשמעות שהוא רוצה להיות יהודי, אז המינימום בוודאי צריך להיות, הכוונה היא שהבן אדם הזה, הוא רואה את העם היהודי, רואה את עם ישראל, והוא אומר את הדבר הזה, אני רוצה להיות חלק מהעם הזה. כן? אני רוצה להיות חלק מהעם הזה. ובזה שאני רוצה להיות חלק מהעם הזה, כן? אני רוצה להיות חלק מהעם הזה, כן, ואני רוצה להיות בסדר, כן, אני רואה שאני אוהב את העם הזה, אני אוהב את עם ישראל, אני רוצה להיות חלק מעם ישראל, ובזה הוא בא לבדי. ואלינו אומרים, אנחנו רוצים להגדיל את עם ישראל, אתה תהיה לטובתנו, בוויכוח באון תמיד אתה תצביע בעדנו, אתה תמיד תהיה בעד יהודים, אתה יהיה לך ערבות לעם היהודי, אתה תרצה תמיד בטובת העם היהודי, אתה תהיה מוכן להתגייס בשביל העם היהודי, אתה תהיה מוכן ללכת לצבא, אתה תהיה מוכן להיות חלק מהעם שלנו, זה בוודאי התנאי המינימלי, שגם בגדול צריך, שהוא ירצה להיות יהודי. כן, אם הוא לא רוצה להיות חלק מהחברה היהודית, אין ספק שלא מתחיל הגירות. רק השאלה היא כזאת, האם הגירות היא גם כוללת את הדבר הזה שהאדם מודע, שהעם היהודי הוא עם שיש לו דת, ושהדת הזאת היא כוללת את הדבר הזה שיש קודש בריחו, שנתן מצוות, ושזה הדת של העם היהודי שהוא, ושהעם הזה צריך לקבל על עצמו את את המצוות האלה, כן? וזה משהו בסיסי בגירות, או שעצם הדבר הזה שאתה רוצה להיות חלק מהעם היהודי זה כבר גירות. אז בלשון הבך נראה, ככה באופן פשוט נראה בבך, שהבך אומר שקבלת המצוות והודעת המצוות היא לא הדבר הבסיסי, והדבר העיקרי זה להיות חלק מישראל, מהחברה הישראלית, ואז התפילה והמילה זה גוף הדבר שמגדיר אותו כחלק מהאומה הישראלית, וזה לא נצרך. זה שיטה שלא התקבלה על דעת רוב הראשונים והאחרונים. הראשונים קשה לנו להגיד, כי הרי אנחנו מדברים בשיטת הרמב״ם. אבל בהחלט, גם בשיטת הרמב״ם, אנחנו לא נראה, לא, כן, נראה שלא התקבלה השיטה הזאת. וגם משהו, אפשר להוכיח שהשולחן ערוך עצמו בוודאי חלק על ההבנה הזאת ברמב״ם. איך אפשר להוכיח שהשולחן ערוך חלק על ההבנה הזאת ברמב״ם? כי השולחן ערוך מצד אחד הוא פסק הלכה, הוא פסק את הרמב״ם הזה שכתב, שאם לקחו גר, לקחו גוי, מעלו וטבלו אותו, ולא הודיעו לו מצוות, ובדיעבד הגירות תפסה. זה לא מעכב בגירות. ומצד שני, השולחן ערוך פסק שצריך שלושה, כן, שמשמע שצריך שלושה זה אומר שזה חלק ממעשה הגירות, שצריך שלושה בקבלת מצוות. אז איך אתה לוקח, אתה פוסק שתי דברים, שהבח אמר שהם סותרים אחד את השני. אלא, זה מה שמאוד מקובל, וזה, הבסיס של זה, זה כתוב בשו"ת חמדת שלמה, בסימן כ"ט למד. זה מבוא, זה עוד לא התחלנו לגרד את הדברים, אני נותן את המבוא למה שאנחנו הולכים לדון. אז מקובל עמדת החמדת שלמה. שמה הוא אמר? שגם בשיטת הרמב"ם יש הבדל בין קבלת מצוות להודעת מצוות. יש הבדל בין, זה ברור שלכולה אלמה. גר, גוי, שבא ורוצה להצטרף לעם ישראל, זה כולל להצטרף לדת היהודית. מה כוללת הדת היהודית? הדת היהודית היא כוללת אמונה שיש קודש בריחו, שיש מצווה, שיש קודם כל אמונת הייחוד, אין לך אמונת שטויות, שאתה לא מאמין בשילוש, אתה לא מאמין בכל מיני שטויות אחרות, ואתה מאמין שהקדוש ברוך הוא הזה, הוא בחר בעם ישראל, כן? וציווה מצוות, ואתה באופן כללי רוצה להיכנס להתקרב לדבר הזה, להיות מחויב לדבר הזה. כלומר, יש הבדל. זה לא נכון לבוא ולהגיד שגר הוא מצטרף רק לזהות הלאומית שלנו. הוא מצטרף גם לדת שלנו. ומה זה אומר להצטרף לדת שלנו? להצטרף לדת שלנו, יש את הבסיס הבסיסי הזה שהאדם מאמין, כן, ואומר נעשה ונשמע, ואפילו אם הוא לא יודע בדיוק מה יש במצוות האלה, אפילו אם הוא לא יודע מה זאת חיית מצוות. אחרי כן יש דין שאומרים לגר, או שצריכים גם להודיע לגר באופן פרטני את המצוות, זה קוראים לזה הודעת מצוות. יש, זה החלוקה הבסיסית שמקובלת על חלק גדול מהאחרונים, ובוודאי אני חושב ככה אנחנו הולכים, אני אומר, מי שהולך עם... זה הרבנים הולכו על המהלך הזה. כן? יש רבנים שהלכו עוד יותר, כן? אבל זה המינימום שצריכים ללכת. שבוודאי שיש מינימום בסיסי שצריך קבלת מצוות, כן? יש מינימום בסיסי שהוא תנאי בסיסי בגרות, וזה מה שהרב איגרא טען, שהרמב"ם כשהוא אומר, כשם שנכנסו אבותינו לברית, בטבילה, במילה, בהרצאת דמים, מה זה נכנסו אבותינו לברית? הם באו לבנות מערכת יחסים ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא, ובברית הזאת של סיני הם אמרו נעשה ונשמע, הם אמרו אתה המלך שלנו, אנחנו המחויבים למצוות שלך, זה הדבר הבסיסי של הכניסה לברית, כן, של הכניסה לברית, זה הדבר הראשוני בכלל שמגדיר, כן, מה זה גר? גר זה אחד שמתגייר לא רק לחברה הישראלית, אלא שהוא מתגייר לדת הישראלית גם, כן, לאמונה הישראלית. עכשיו, זה קודם כל הנחת היסוד שלנו, שברור שבגדול אנחנו יכולים לבוא ולהרחיב את העירייה, ולבוא ולהגיד את הדבר הזה, שאם הם לא מקיימים מצוות בפועל, אולי, אני יודע מה, זה לא לעיכוב וכל מיני דברים כאלה, אבל משהו כן צריכים לקבל. לא יכול להיות, כן, גרות בלי קשר לדת היהודית. לעיכובה, כן, אנחנו מדברים על לעיכובה. ברמב״ם אנחנו אומרים לעיכובה, לפחות להלכה בשולחן אורוך, שהביא את הרמב״ם של הודעת מצוות, שזה לא לעיכובה, ומצד שני הביא שלעיכובה שקבלת מצוות צריכה להיות לפני שלושה, חייבים לבוא ולהגיד שיש שני מושגים, יש קבלת מצוות ויש הודעת מצוות. שההבדל הוא, קבלת מצוות זה קבלה באופן כללי, והודעת מצוות זה באופן פרטני. עכשיו, שנייה, תן לי לגמור עוד חמש מילים, כי אני בא לענות למה שאתה, מה שהרבנים אמרו לך, שנגד, כן, מה שהרב זלמן אומר שהרבנות עושה שלא כדין. אז אני אסביר קודם כל את הרות של הרבנות. עכשיו, ברגע שאתה בא ואתה אומר שיש דבר כזה שנקרא, שיש הבדל בין קבלת מצוות או דעת מצוות. כאן בוודאי יכול להיות לך ויכוחים עצומים. יכול להיות ויכוחים עצומים. מה זה הקבלת מצוות הזאת? כן? מה זה תומן? האם מספיק שאתה מודע לדבר הזה? האדם אומר, כן, אני מאמין שיש קודש בריחו. אני מאמין שהוא נתן מצוות, אבל אני לא יכול לשנות. אני הולך בכל אופן לעבור על כל המצוות, ואני לא אוכל לקיים אותם בפועל, כן? אז יכול להיות שיבואו ויגידו, הנה, אחי עזר הרחיב, ואמר, כיוון שהיהודי הזה הוא באופן בסיסי, הוא מקבל עליו את הדעת, שואלים אותו, במי אתה מאמין? אני מאמין בקדוש ברוך הוא. כן? מה המצוות המחייבות? המצוות של הקדוש ברוך הוא, זה. מה אתה עושה? טוב, עזוב אותי, אין לי כוח. כן? זה, כאילו, מומר לתיאבון, מה שנקרא. והוא לא מקיים תורה המצוות, יכול להיות שיהיה את הרחבה הזאת של האחי עזר, שהאחי עזר בא ואמר, שבדיעבד זה לא מעכב קיום המצוות, קיום המצוות בפועל הוא לא המחייב, אבל מחייב, אני, הטענה שלי היא, שבוודאי המחייב הבסיסי, זה קבלת הקדוש ברוך הוא עם מצוותיו. עכשיו, יש כסף משנה מפורש, על עוד הלכה ברמב״ם, שהרמב״ם מדבר על הגיורים של שלמה ושל שמשון, ושאתה מגייר גר, אתה רואה שהוא לא, שהוא חוזר לסורו. אתה רואה שהוא לא מקיים תורה ומצוות. אז מה אתה עושה? אז הרמב״ם אומר, זה רמב״ם מאוד מאוד קשה, שבוודאי צריך לפענח אותו, אבל מה שאני בעיקר מביא לכם על הרמב״ם הזה, הרמב״ם כותב בלשון שלו, גר שלא בתקוע אחריו, או שלא יודיעו מצוות, ועונשן, ומל ותבל, בפני שלושה אידיוטות, הרי זה גר, ואפילו נדע שבשביל דבר הוא מתגייר. הואיל ומל ותבל יצא מכלל הגויים, וחוששים לו עד שיתבר צדקותו. אפילו חזר ועבד עבודה זרה, או כישראל משומת שקידושיו קידושין, ומצווה להחזיר הבן אתום מאחר שטבל נעשה כישראל. לפיכך קיימו שלמה ושמשון נשותיהם אף על פי שנתגלה סודן. הכסף משנה אומר בשיטת הרמב״ם חילוק, שכשאתה, כשנכנסת גר, שאתה רואה שמיד לא קיים תורה המצוות, מה הדין אם אתה רואה שמיד גם הוא לא קיבל את האמונה הישראלית? שהוא עבד עבודה זרה. טוען השולחן ערוך, יש הבדל בין אם הוא לא קיבל בכלל את האמונה, לבין אם הוא לא קיים את המצוות. שאם הוא לא קיים, אם הוא לא קיבל את האמונה, אז בוודאי שלפי שיטת הרמב״ם הוא זוכר, הוא בכלל לא קיים. ואם הוא לא מקיים את המצוות, בזה הרמב״ם דיבר על הדיעבד. אז בכל אופן אני אומר, בנקודה הזאת של ההבחנה בין קבלת המצוות להודעת המצוות, בזה אני יכול להבין מחלוקות בין בתי דין, ושיהיה בית דין שיבוא ויגיד את הדבר הזה, אני רוצה גם שהוא יקיים את המצוות בפועל, ואם הוא לא יקיים את המצוות בפועל, זה אומר שהוא גם לא קיבל באופן כללי את המצוות, ואני אבטל את הגירות שלו, ואני גם בדיעבד לא אחשיב אותו כגר זה, אני יכול לקבל כזו עמדה, שהיא לא מוכנה למתוח את קבלת המצוות בכלל, ואני יכול לקבל גם בתי דין שמותחים את הדבר הזה. ויגידו את הדבר הזה ברגע שהוא באופן כללי אומר שהוא רוצה, מכיר בדת היהודית, והוא מקבל על עצמו את הדבר הזה, והוא למד גם באופן בסיסי מה זה הדת היהודית, והוא גם בפה שלנו אומר לנו את הדבר הזה, שהוא מקבל על עצמו את הדבר הזה. נכון שאחרי שבועיים אני רואה שהוא, אני יודע מה, הוא לא מקיים תורה המצוות, אני לא אבטל את הגירות שלו. למה? כי כשהוא היה בפנינו, היה נראה לנו שהוא עמד בקריטריונים של קבלת מצוות, דברים שבלב אינם דברים, וכל מיני סברות של בתי דין שמאוד מותחים את הדבר הזה, שאפשר להכניס את הגוי הזה, שעמד בפני בית דין, וקיבל באמת באיזושהי מידה את המצוות. ואחרי כן הוא גם מקיים באופן חלקי את המצוות, שאפשר להכניס את זה למצב הזה שזה מוגדר קבלת מצוות. כן? וזה באמת אחד השאלות הכי קשות שבית דין צריכים, כשהם באים להכריע, כמה הם מוכנים, כמה הם צריכים להגיע לוודאות הזאת שהגוי הזה עומד לקיים תורה ומצוות, כן? ועל איזה בסיס הם אומרים את הדבר הזה, וכמה אתה בא ואתה אומר את הדבר הזה, זה סתם, זה ניכר הדבר הזה שהוא לא קיבל עליו את המצוות, והוא שום דבר, וזה סתם, ואפילו לא היה את השלב הזה של הקבלת מצוות, שזה מעכב גם בדיעבד. ועל זה, אז הזה הרב דב הצטרף, תקפת הרב את הבתי דין, שהבתי דין, כשאתה מגייר גדולים, אין לך ברירה. ואתה חייב להרחיב את המושגים האלה, מה זה קבלת המצוות הזאת, כן? והוא צודק, שבאמת זה, אתה הרבה פעמים נכנס לדוחק, אבל זה לא שהם עושים שלא כדין. זה השאלה כמה? כמה? קודם כל בשאלה הבסיסית שדיברנו, שכשאתה רואה שהרמה אומר שבדיעבד הם גרים, שאתה מתייחס למצב של עכשיו כדיעבד, זו שאלה ראשונה, והשאלה השנייה, זה איך אתה מפענח את הדיעבד הזה של הרמב״ם? מה כלול בקבלת מצוות? מה כלול בהודעת מצוות? כן? ככה אני חושב, נאמר, אם אני הייתי צריך להיות בית דין לגיור, כן? אם אני הייתי צריך להתעסק עם גרים, אז זה הדבר שהייתי צריך לגבש לעצמי מדיניות. מה אני תובע כדבר בסיסי, כמבחנים בסיסיים שמבחינתי, אני יכול לעבוד על זה שיש פה קבלת מצוות וליישם את הדבר הזה. ואם לי בעיני, ואם מתי שאני קיבלתי את הגר אני היה נראה לי הדבר הזה, אז אני עמדתי בקריטריונים הבסיסיים, אבל בהחלט זה ודאי דוחק, אבל זה דוחק שזה כלי העבודה. כלומר, כלי העבודה של הבית הדין היום, אני חושב, זה בנוי על איזושהי חלוקה בין קבלת מצוות באופן כללי לבין האם הוא בכל הלכה והלכה הוא יקיים אותה או לא יקיים אותה. הבסיס של היתר הזה זה האחיעזר, שהאחיעזר טען את הדבר הזה שברגע שאתה רואה יהודי שלא מקיים בפועל מצוות, זה עוד לא אומר שהוא לא, שזה עקר לגמרי את כל היהדות שלו, לא בגלל שהיהדות לא כוללת את קיום המצוות. בוודאי שהזהות היהודית שלנו היא כוללת את זה שמה זה להיות יהודי, מה זה להצטרף להיות יהודי, זה להיכנס לברית. להיכנס לברית זה לחסות תחת כנפי השכינה. להיכנס לברית זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, שהוא ציווה אותנו מצוות, ואנחנו הולכים לפי, כן, ורוצים לקיים, ורוצים לזה. כמה הדבר הזה? כמו, זה מה שאומר אחי עזר, ברגע שיש, שאנשים בפועל לא עושים, לפעמים אתה אומר, בסדר, זה לתאבון, בן אדם לא עושים. כמה אתה מותח את הדבר הזה? זה אחי עזר, וזה המאמר שצילמתי לכם מהרב אונטרמן, שמנסים למתוח את הדבר הזה, כמה שאפשר למתוח. נכון, היה את הרב עוזיאל, שלדעתי הוא דעת מיעוט מאוד גדולה, שהוא הלך עם המהלך הזה שלא צריך קבלת מצוות. אבל זה לא התקבל בפני הרבנים, הרבנים לא קיבלו את הדבר הזה. אנחנו לא הולכים עם המהלך הזה של הרב עוזיאל, עם הכיוון הזה של הרב עוזיאל. לא, על גדולים. כן, כן, דיבר על גדולים. עכשיו כל מה שדיברתי בינתיים, זה על גדולים. אז אני אומר, כי ככה הוא למד את הרמב״ם, הוא למד את הרמב״ם, לקח את הרמב״ם לכיוון של הבח, כמו שהסברתי. על הבדיעבד, נכון, ואז הגדיר שזה מצב דיעבד, זה מה שהסברתי. זה הנושא של גיור גדולים, זה לא הסוגיה שלנו. אבל חשוב לי כאילו לבוא ולהגיד, שאני עובר עכשיו לנתח את הגיור קטנים, חשוב לי להגדיר את הדבר הזה. שמבחינתי, בגיור גדולים, ברור שהתנאי הבסיסי של הגיור הוא כולל לא רק תפילה ומילה, הוא כולל גם קבלת מצוות. והוא כולל קבלת מצוות, ובאיזה רמה של קבלת מצוות. האם ברמה של מסירות נפש, שאתה תשאל את הגר שלך, תגיד לי, זה יפגע לך בפרנסה. לא יהיה לך פרנסה אם אתה תקפיד על תורה ומצוות, בגלל שצריך לעבוד בשבת, כל מיני דברים כאלה. האם אתה דורש את הרמה הזאת, או אתה דורש פחות? זה אני מקבל את הדבר הזה, שבתי דין יכולים להתחיל להתווכח, ויכול בית דין להגיד ככה, ובית דין יכולים להגיד ככה, וזה, ופה אני מסכים את נקודת הוויכוח. אבל לבוא ולהגיד שהרבנות הראשית היא לא הולכת לפי ההלכה, והיא סתם נכנסת לחוקים, ולא לזה, זה שטויות. מה, זה לא זה, אלא זה השאלה היא, כמה זה, כמה אתה הולך על הדבר הזה, איך אתה מגדיר את היחס בין קבלת מצוות, לא דעת מצוות. זה קודם כל הבסיס של הנושא הזה של גיור גדולים. כן.
למה
הוא
אומר
שתפילה
מילה
שולה
שלושה?
הוא
לא כתב את זה
על קבלת מצוות. אתה אומר טבח. אתה אומר טבח. ואז אני אומר לך שכולם אמרו נגד הבח במובן הזה שעצם הדבר הזה, מה זה תפילה ומילה? אני טובל ומול בגלל שאני מקבל מצוות. מה אני טובל לנוצרים? אני טובל לחברה? זה תפילה חברתית? זה תפילה של דת? זה לעיכובה, אם התפילה היא לפני שלושתי, התפילה היא כוללת תפילה של קבלת מצוות. מה זה התפילה הזאת? מה זה סתם להתחמם במים? מה אתה, איך אפשר להגיד את זה?
להיות חלק, אבל
למה? להיות חלק ממה? זה השאלה, להיות חלק ממה? להיות חלק רק מהחברה או להיות חלק מהשכינה? אז אני אומר, זה לא צריך פה חידושים. זה מה שהאחרונים אמרו. אז מה אם הרבה אמר רק על תפילה והמילה? אבל מה אתה טובל? זה אתה צריך, כשאתה תובל, למה אתה תובל? אתה תובל להיות נוצרי? אתה תובל להיות קיבוצניק? למה אתה תובל? אתה תובל להיכנס לברית! זה מה שאמרו, זה המשפט הראשון של הרמב״ם. כי שם שנכנסו לברית, כך גר שאתה רוצה להיכנס לברית, האקט ההלכתי, פעולת הגיור, היא בתפילה ובמילה. כן? אבל מה זה? זה תפילת גירות! זה לא תפילת צחוקים!
אולי כשרמב"ם כותב, כשירצה להיכנס לתפילת השכינה,
אז צריך לטבול ולמול, הכוונה היא שאנחנו בודקים
לפני שאנחנו
עוברים
לו
למול ולטבול. אחרי שבדקנו ולמול
שכן, אז צריך לטבול ולמול.
אז מה אתה מתכוון להגיד? נגד הבח, בעד הבח? כאילו
נגד הבח
בכיוון
אחר
ש... בסדר, יכול להיות. אני לא חושב שזה מסובך. אני אומר, הרמב"ם מדבר על מהי פעולת הגיור. שמה שכתוב בהלכה, להודיע לו מצוות, זה לא חלק ממעשה הגיור. וזה גם הריטב"א בסוגיה שלנו אמר, וזה יש עוד ראשונים שאמרו את הדבר הזה. זה לא חלק ממעשה הגיור. אבל האם זה אומר את הדבר הזה, שאתה יכול לקחת מישהו שהוא טובל בלי איזשהו מושג בסיסי של קבלת מצוות? לא כתוב ברמב"ם את הדבר הזה. לא כתוב לרמב"ם את הדבר הזה. וזה לא הגיוני להגיד את הדבר הזה. כן, מה עוד מישהו רוצה להעיר? מה אתה רוצה להגיד? טוב, זה גיור גדולי. זה גיור גדולי. אז אני מסכים, אנחנו מסכימים, שהיום יש לנו בעיה מאוד גדולה של גיור, בגלל הסיפור הזה של קבלת מצוות, ושאנחנו מנסים למתוח אותה במסגרת של מה שאנחנו, מה שדיברנו, של חמדת שלמה הזה. כן, וכל בית דין צריך להכריע בדבר הזה, וזה הכרעה קשה מאוד. עכשיו, אנחנו הולכים עכשיו לדון בסוגיה שלנו, של גיור קטנים. כן? עכשיו, בגיור קטנים, אז מה הטענה? מה הטענה? למה כדאי ללכת על גיור קטנים ולא על גיור גדולים? הטענה היא שבגיור קטנים אתה מרוויח את הדבר הזה שלא צריך קבלת מצוות. הרי הקטן אין לו דעת. הקטן הוא לא יודע לקבל מצוות. אז הרווחנו. אנחנו יכולים במעשה הגיור, מעשה הגיור בקטן, ברור שהוא מורכב אחרת מאשר בגדול. מעשה הגיור בקטן הוא מורכב אחרת מאשר גדול. כי הרי הקטן, הוא לא רק שאתה לא יכול להודיע לו את המצוות, גם הוא לא יכול לקבל מצוות. כי מה זה, הקטן הרי אין לו דעת, הקבלה שלו אין לה שום משמעות. הוא אומר לה בקטן, ברור של גיור קטנים, כל מה שיש לך במעשה הגיור זה רק את הדבילה ואת המילה, ועשית כביש עוקף ולא צריך קבלת מצוות. ולא צריך קבלת מצוות. וכיוון שהצלחת לעשות את הכביש עוקף הזה, אז ניצלת את חלון ההזדמנויות הזה, שאתה לא מסתרבך עם הסיפור הזה של קבלת מצוות, וכיוון שזה שעד חג, אז עדיף לך ללכת על המהלך הזה, של גיור קטנים על ידי תפילה ומילה, ואתה לא, ואין לך בעיה שאולי הגירות שאתה עשית היא בדיעבד לא תופסת. כן? זה הראש של למה להעדיף גיור קטנים. כי אני מרוויח את הדבר הזה שאני יכול לבנות כביש עוקף לקבלת המצוות, כן? וככה אני באמת אוכל לגייר אותו. ומה ההיגיון בדבר הזה? אז ההיגיון בדבר הזה הוא יושתת על מה שהבאתי לכם שיטה ישנה. שהראשונים שאלו את הדבר הזה פה, הראשונים שאלו את השאלה הזאת, שלכאורה, הרי בכל גיור צריך קבלת מצוות, בכל גיור צריך קבלת מצוות, אז איך, והרי קטן הרי אתה לא, אין קבלת מצוות. אז על זה ראינו ככה. הריטב"א נגיד שאל את השאלה הזאת, הרי בכל, בגיור קטן צריך קבלת מצוות, כן? אז ענה הריטב"א, מכאן הוכחה, שהודעת מצוות זה לא לעיכובה. כלומר, הוא לא עשה חלוקה בין גיור קטנים לגיור גדולים. אנחנו, טענתנו בשיטת הריטב"א תהיה שבוודאי הריטב"א גם הוא קיבל את החילוק הזה. הוא כל מה שהריטב"א התכוון להגיד שרק הודעת מצוות זה לא לעיכובה. אבל קבלת מצוות זה כן לעיכובה. זה מה שדיברתי איתכם בסדר. שגם בשיטת הריטב"א זה בנוי בצורה כזאת ש... בסדר, אני יודע את הבעיה. שנייה, אני אסביר. אני רק אומר. שאני אטען בשיטת הריטב"א, מה שכתוב בריטב"א, שהריטב"א הוכיח מהסוגיה שלנו, שרואים שהודעת מצוות זה לא לעיכובה. אז מה כן, מה לא כתוב בריטב"א? לא כתוב בריטב"א חילוק בין קטנים לבין גדולים. כלומר, מהריטב"א מוכח שהוא לא מקבל את הדבר הזה שיש חילוק בין קטנים לגדולים. כי הוא אומר, הגיור של הקטנים, האופי של הגיור של הקטנים, דפוס הגיור בקטנים, הוא דומה לגיור של גדולים. ומהגיוס של הקטנים אתה לומד שתמיד הודעת מצוות זה לא לעיכובה. וזה שיטת הריטב"א, גם במסכת שבא, במסכת יבמות, שהודעת מצוות זה לא לעיכובה בגיור. וכאן, אז כאן אתה, כיוון שזה לא לעיכובה, אתה יכול לעשות את הדבר הזה. זה... הוא לא התייחס לקבלת מצוות, אני רק אומר, זה מה שכתוב בריטב"א. אני רק אומר שהריטב"א מפורש, אני לא קיבל את החילוק הזה לבוא ולהגיד אני ארוויח. בגיור קטן אני ארוויח, כי כאן אני יכול לעקוף את הקבלת מצוות, כי הריטב"א לא, לומד מזה גם על גיור גדולים, שגם בגיור גדולים הודעת מצוות זה לא לעיכובה.
אבל אם הוא לומד כן. עד הסוף, אז גם קבלת...
אבל... מה?
אם הוא לומד עד הסוף לגדולים, גם יגיד שקבלת מצוות לא מעכבת?
אז דעתנו היא שזה יהיה תלוי. כמו שברמב"ם אמרנו שזה... הבח הוא אומר משהו אחד, אבל החמדת שלמה ועוד רבים אמרו נגד. אז גם בריטווה ככה, וגם בריטווה זה הוכיחו יותר את החלוקה הזאת. יש בריטווה על מסכת שבת, יש שם ריטווה עם הערות, שלא זוכר מי כתב את ההערות האלה, והוא דקדק מלשון הריטווה, שבאותו ריטווה כתוב, שכתוב, שהודעת מצוות זה לא לעיכוב, כתוב בריטווה, מדובר שהאדם בא בפני שלושה, וקיבל עליו לטבול ולמון. אז אתה משמע ממנו, הוא קיבל עליו להיות יהודי, כן? אבל לא דיו לו מצוות. אז מה הוא קיבל? כלומר, מהלשון של הריטווה, הרבה יותר עולה כמעט החילוק המפורש הזה שראינו בחמדת שלמה, שיש הבדל בין קבלה כללית של מצוות לבין הודעת מצוות. אז אני מזכיר, שמה שאתה שואל אותי, כן? מה שאתה שואל אותי, האם בריטווה יש את החילוק הזה? תקרא עכשיו את הריטווה במסכת שבת, סמכת עמוד ב', ששם ממש מה הדבר הזה, שלמרות שהאדם קיבל עליו את הגירות כאילו בפני שלושה, אבל הודעת מצוות זה לא לעיכובה. משמע שיש קבלה שמעכבת, דביר, יש קבלה שמעכבת, ויש, ובכל אופן ההודעה לא מעכבת. זאת אומרת שיש הבדל בין קבלה לבין הודעה. כן, בסדר, לא. אז אתם עכשיו שואלים שאלה, איפה הקבלה בקטן? בסדר, אני מקבל את השאלה שאתם שואלים. ברור שצריך לשאול את זה.
לא, הריטווה אצלנו כותב שאין חילוק, כאילו אנחנו מוכרים הריטווה.
הריטווה אומר אצלנו שמזה שמגיירים קטן, חייבים להוכיח את הדבר הזה שהודעת מצוות בגיור זה לא לעיכובה. בין בקטן, בין בגדול. זה הריטווה אצלנו. אז אני קודם כל אומר שהריטווה הוא מקור לדבר הזה שאין חלוקה בין קטן לבין גדול בנושא הזה של קבלת מצוות. עכשיו, שיטה מקובצת, מביא שיטה ישנה, שאומר לו ככה. והוא אומר, לא. בגדול שאפשר להודיע לו מצוות, הודעת המצוות זה לעיכובה. אני ככה ננתח מה שיוצא ממנו. בקטן, שאי אפשר להודיע לו מצוות, אז הודעת המצוות זה לא לעיכובה. זה מה שכתוב בשיטה הישנה, כן, מביא את הריטווה, ואז הוא מביא שיטה ישנה, לא, שיטה ישנה בא ואומר שהודעת מצוות זה לעיכובה, אבל רק כשאפשר, כשאי אפשר זה לא לעיכובה, כן? אז הפשטות, כן? אז זה לכאורה אומר את הדבר הזה, ההיגיון של מה של השיטה הישנה הוא מאוד מאוד פשוטה. מה זה גירות? גירות אתה צריך להפך להיות יהודי, כן? אז עכשיו, אני מסביר את הסברה, איך עושים את הכביש עוקף הזה. אז גירות זה להיות יהודי. עכשיו, איזה יהודי אתה צריך להיות? אם אתה אישה, אתה צריך להיות יהודי כיהודייה, וכמו שאישה לא צריכה מילה, אז גם אישה שרוצה להפך להיות לאישה יהודייה, אי אפשר למול אותה, כן? אז לא צריך שאתה תגיד שאישה חייבת במילה, כיוון שאיש חייב במילה גם אישה, לא? אישה יהודיה לא חייבת במילה, אז כשהיא מתגיירת כיהודיה, היא גם לא, אתה בוודאי לא צריך למול אותה. אז אותו דבר, אומר השיטה הישנה לגבי העניין הזה של מצוות. יהודי קטן הוא צריך קיים מצוות. יהודי קטן מדיור אתה לא צריך קיים מצוות. אתה רוצה להפך עכשיו להיות יהודי, אבל אתה לא רוצה להפך להיות יהודי גדול. אתה רוצה להפך להיות יהודי קטן. אז איך לי, מה זה יהודי קטן? יהודי קטן זה יהודי שלא קיים תורה מצוות. אז אתה מחליט להיות חלק מהיהודים כשהם קטנים. היהודים כשהם קטנים הם לא מקיימים תורה ומצוות. ולכן הצלחת לגייר, אני מסביר לך את הסברה, חכו רגע. אז זה בנוי בצורה כזאת, שהצלחת להפוך אותו כשהוא קטן. ליהודי קטן. ברגע שהוא התגייר, אז הרי בבית דין כשמישהו יתקבל כזה, אז הוא נטפל לכלל ישראל. ברגע שיהודי נטפל לכלל ישראל, הוא נטפל לכנסת ישראל. כנסת ישראל יש לה נשמה כללית, והנשמה הזאת היא עוצמתית, והנשמה הזאת שהיא ברגע שהוא נטפל לכלל ישראל, כן, אז הנשמה הזאת מתלבשת על הקטן הזה, אז הוא היה בהתחלה בלי נשמת ישראל, ברגע שהוא התגייר, התלבש עליו נשמת ישראל, כן, ואז הוא נהיה יהודי קטן עם נשמה, והוא יגדל אחר כך כיהודי. עכשיו, זה שכשהוא יהיה גדול לא יקיים תורה ומצוות, מה אפשר לעשות שלפעמים הנשמה לא מתגלה ברוח ובנפש? בסדר, אז אצל הגר הזה הנשמה לא מתגלה ברוח ובנפש. אבל יש לנו נשמה יהודית, אנחנו לא קובעים אם בן אדם הוא יהודי או לא יהודי לפי הרוח והנפש, אנחנו קובעים אם האדם יהודי לפי הנשמה, וכיוון שהצלחת לעשות אותו עם נשמה של יהודי, כי הנשמה היא אחרי כן, הרי היא לא תלויה בקיום המצוות, הנשמה תלויה בזה שאתה חלק מהעם היהודי, אז הצלחת להפוך אותו, כן, ליהודי קטן, ואחרי כן הוא צומח ונהיה גדול, בסדר, אז הוא נהיה גדול, בלי קיום תורה המצוות, ובסופו של דבר ככה הצלחת להפוך אותו ליהודי.
זה... יש לו מחר או אין לו מחר?
מה?
שנייה,
לא התחלתי לנתח את הדבר הזה. אבל אני רק קודם כל מסביר לך, את הראש, למה בגיור קטנים יש רווח בזה שברור לך שהצלחת לעשות גיור. כי כיוון שהקבלת המצוות זה לא חלק מהטקס, זה לא חלק ממה שמצליח להכין את הגיור, לא מצליח לעשות את הגירות, אז טוענים הטענה הזאת, כיוון שאתה יודע שאתה תקבל גרים, ואתה יודע שאת הגרים האלה יש אחוזים שהם לא תצליח איתם, והם לא יקיימו תורה ומצוות זה. אבל מצד שני זה מצב של דיאבד, אתה רוצה שהם יהיו חלק מהעם היהודי, אתה רוצה לפתור בעיות של עלייה, אתה רוצה לפתור בעיות של התבללות או משהו כזה, אז אתה עושה את זה, אתה משתמש בנשמת כנסת ישראל כשהם קטנים, ובעזרת השם, כשכל עם ישראל יחזור בתשובה, גם הם יחזרו בתשובה. זו הטענה של השיטה הזאת. מה, אנחנו דואגים שיש חילונים? בסדר, יש עכשיו 4 מיליון חילונים, אז יהיה 4 מיליון יהודים, 4 מיליון ועוד 200,000 יהודים חילונים, כשהם יחזרו בתשובה, גם הם יחזרו בתשובה, והכל יבוא על מקומו ושלום, מה הבעיה? זו הטענה הבסיסית. מה?
זה היה הבעיה בגדולים.
לא, בגדולים, כיוון שקבלת המצוות היא חלק מגדר הקבלה. כשהוא גדול, הוא רוצה להיות יהודי, הוא חייב להיות כמו היהודים. וכמו שיהודי גדול, הוא חייב לקיים מצוות, הוא צריך לקבל, להגיד נעשה בנשמע, כן? הוא צריך להגיד נעשה בנשמע, אז אם הוא לא אמר נעשה בנשמע, הוא לא הצליח להפך להיות ליהודי גדול. אבל פה, יהודי קטן, הרי הוא לא צריך להגיד נעשה בנשמע. נכון? כי הוא יהודי קטן.
לא על הפועל, לא על ה...
מה?
אמרתי על הפועל מה שקורה.
בפועל הבאת לעם ישראל עוד כמות מסוימת של חילונים שיש להם נשמה יהודית והם יחזרו בתשובה פעם. זה מה שעשית בפועל. זה התפיסה. זה התפיסה הבסיסית של מה שהם טוענים. אז למה להיחקות עד לגיור גדולים? למה לעשות את זה בגיור גדולים שזה, אתה מסתבך עם הדבר הזה שאין לך קבלת מצוות? תעסק שקטנים. ואתה עושה כביש עוקף לחלק הזה של קבלת המצוות, והרווחת את העסק. אם לא הבנתם את הנקודה הזאת, לא הבנתם את תחילת השיעור של הרב יצטב. זו הנקודה העיקרית, כן, בשיעור. זו הנקודה העיקרית בשיעור. עכשיו, עם זה אנחנו צריכים להתמודד.
הרב יצטב בעצם מתבסס בעיקר על השיטה הישנה?
אני מסביר, אני התחלתי להסביר, שזה אפשר להגיד את הדבר הזה, נגיד לפי איך שהשיטה הישנה התחיל להסביר את הסוגיה בדבר הזה, איפה נעלם הקבלת מצוות. בסדר, הריד בלא, אבל יש לך שיטה שאתה מרוויח. מה אתה רוצה?
אז אתה מבין הריד כבר. מבין ככה
את הריד כבר. תשמעו, אני לא עכשיו אגיד לכם שכל מילה שיצאה מפיו זה פנינה והוא צודק. כן? לא, מה אתה רוצה ממני? אני רק בא להסביר. אני רק בא להסביר את התפיסה, אנחנו באים לדון בדברים. זה שבחלק מהדברים אני אגיד ככה, חלק ככה, זה משהו אחר. שנייה, בסדר, אתם שואלים הר של שאלות, ועכשיו אנחנו נתחיל עם אותה סוגיה. צריך להתקדם. מנחם אומר צריך להתקדם ומקובל עליו. לא, עכשיו אנחנו מתקדמים. 20 דקות מתקדמים, ואז נשמע עוד פעם הערות שלכם. בינתיים הערות שלכם לא כל כך מקדמות. טוב, אנחנו ממשיכים. אז אנחנו עכשיו באים לנתח איך עובד הסיפור הזה של גיור קטן. כן? זה באמת דבר מסובך הסוגיה הזאת. כן? אז הדבר שאנחנו רוצים באמת לבחון, באיזה באמת שיטות אנחנו נוכל להגיד את הדבר הזה שהרווחנו, כי אתה באיזה דרך הצלחת לעשות כביש עוקף לקבלת המצוות, זה בא, כאילו במהלך, בצורת הגיור, זה אנחנו רוצים לבדוק, שזה יקרין בסופו של דבר גם על מה לעדיף. כן, אבל אנחנו עכשיו מתחילים ללמוד את הסוגיה. כן, מה מדובר? מדובר שיש גוי קטן, ואתה רוצה להעביר את הגוי הקטן, שהוא מי זה שהוא נחשב גוי, אתה רוצה שהוא יחשב חלק מישראל. התורה חידשה את הדבר הזה שגוי יכול על ידי גיור להפך להיות חלק מעם ישראל, והוכיחו שבוודאי אי אפשר לבוא ולהגיד שרק גדולים יכולים לעבור מזה שהם גויים להיות יהודים, גם כנראה קטנים. איפה ההוכחה? אז אמרו שהנה, עם ישראל במעמד הר סיני היו גויים, ומעמד הר סיני גירו את עם ישראל. ברור שגירו לא רק את הגדולים, גירו גם את הקטנים, והנה מוכח שאפשר לגייר גם קטנים. ולכאורה ההוכחה הזאת הייתה צריכה להביא את כל הראשונים לבוא ולהגיד שהגיור צריך לתפוס מדאורייתא. לכאורה זה היה צריך להביא הוכחה לזה שהגיור צריך לתפוס מדאורייתא. איך תוספות מעיז לבוא ולהגיד שאולי בכלל כל הגיור הזה הוא לא דאורייתא? הנה, אתה רואה שגיירו מדאורייתא, אתה רואה שיש גיור קטנים ממעמד הר סיני. למה מעמד הר סיני זה לא מהווה ראיה מוחלטת שבאמת אפשר לגייר קטנים? כן? כי הרי אנחנו צריכים לזכור, שיטת התוספות אצלנו בכתובות שגיור קטנים זה רק מדי רבנן, זה דין דה רבנן. זאת אומרת שלפי שיטת התוספות באמת אין מה לעשות. גיור, נכון, תוספות אצלנו, כן, בהסבר הראשון אומר תוספות שמדאורייתא אין גיור לקטנים, כן, מדאורייתא אין גיור לקטנים, וכל הגיור פה זה בינתיים רק גיור, זה דין דה רבנן, זה דין דה רבנן, זה הכוח של דה רבנן, זה הכוח של חכמים. אז איך זה עבד בהר סיני? אז אני חושב שברור, אין הוכחה ממעמד הר סיני. אין הוכחה ממעמד הר סיני. משום שבמעמד הר סיני, מה זה גיור? וזה יהיה אחד הטענות הבסיסיות שלי. גיור, איך שאני מסתכל על הגיור? כל פעם שאני מסתכל על הגיור, אני אומר, זה המצב צבירה שהיה לפני הגיור. למצב סביבה שאחרי הגיור צריך להשתנות. כלומר, שהמציאות של הקשר שבין האדם לבין או ישראל, נשמת ישראל, או לקדוש ברוך הוא, צריך להשתנות. אז אני בהחלט יכול לבוא ולהגיד, כמו שבמעמד הר סיני, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא שם הייתה כל כך גדולה, והיה כפיית הר כגיגית, זה עושה גיור גם לקטנים, אני לא יודע, כלומר אין לי שאלה על מעמד הר סיני. מה אני יכול לעשות? יש שם נוכחות שכינה הרבה שהייתה במעמד הר סיני. האם אתה מזה יכול ללמוד על מקומות אחרים? איך אפשר להביא ראיה ממעמד הר סיני? שם באמת הפעולה שעשה הקדוש ברוך הוא שם, זה אפילו אם לא היינו אומרים נעשה ונשמע, אנחנו רואים שזה. ועוד, כן, אז יכול להיות שבכלל אי אפשר להביא ראיה. זה נקודה אחת, אני חושב שאי אפשר להביא ראיה. נקודה שנייה שאני חושב שהיה אפשר לבוא ולהגיד, וזה חידוש שאנחנו נרצה להגיד בהמשך, לבוא ולהגיד כזה דבר. כשם שיש גיור של אדם בודד, יש מושג כזה שאתה מגייר עם. יש מושג כזה של גיור כלולי, כן? וכשהחלטת לגייר אומה שלמה, אז שם אתה לא צריך לשאול כל אחד ואחד, אלא העם הזה שאולי היה נקרא ישראל, כן? החלטת להכניס אותו תחת כנפי השכינה ועשית גיור של האומה. איך האומה מתגיירת? האומה מתגיירת, יש לה גדולים, יש לה מנהיגים, יש מקבלים החלטות ברוב, לא יודע זה, והם החליטו להתגייר, כן? אתה מגייר אומה.
איפה דנים?
מה?
איפה דנים בגיור אומה?
אז אני אומר, מעמד הר סיני זה גיור אומה.
אני
אומר, במעמד הר סיני הגדר היה זה לא היה גיור שהתחיל משאלה של כל אחד ואחד, אלא זה עבד בצורה של גיור אומה. ככה אני חושב. למה אני אומר את זה? אני לא אומר את זה סתם. אני אומר את זה כדי לנסות לטעון טענה.
איך זה פותר את הבעיה של הזכין?
אז זה בכלל לא צריך זכין ולא שום דבר. זכין זה כשאתה צריך אחד שישלח אותך או שתעשה בשבילו דברים, כן? אז אתה צריך את דעתו, אז אתה צריך את הדבר הזה. אבל אם האומה התגיירה, אתה חלק מהאומה הזאת, אז זה באופן אוטומטית, אתה נהיה גר. והנה
אף אחד
בחירה,
כאילו עכשיו מישהו לא רוצה...
נכון, אתה אוטומטית חלק מהחברה הזאת. כן, אתה תוכל להיות יהודי, הוא אומר, אבל אתה, אין לך לעשות, אתה חלק מהחברה היהודית.
עכשיו...
הרמב״ם אומר, בסדר, הכל התחיל מזה שהרמב״ם הגדיר ששם היה גיור ומשם לומדים את יסודות הגיור. בסדר, נכון, בשלושה דברים נכנסו אבותינו. הרמב״ם מצטט גמרא ביבמות. אז אני רק אומר, אני רק אומר את הדבר הזה שיכול להיות שזה שם ההגדרה. אני אומר את הדברים, אני אומר את הדברים שאולי, אולי הייתי מחדש, אולי הייתי מחדש, כמו... עכשיו, למה זה, למה אני מזדהה עם הדבר הזה? כי אני אומר, אני, הדבר העיקרי שאני רואה בגיור זה שאתה צריך לעבור למצב חדש. אם אתה חי באומה והאומה שלך עברה למצב חדש, ממילא אתה עברת למצב חדש. מה שאני אומר עכשיו, אני אגדיר איך שראיתי, ראיתי כזו שורה ברב אונטרמן, אני לא יודע כמה הוא עשה מזה פנינים, אבל אני רואה בזה משהו מהותי בגר. שחזל הגדירו, גר שהתגייר כקטן שנולד עמי. אז מסביר הרב אונטרמן, שכשחזל אמרו גר שהתגייר כקטן שנולד עמי, אין הכוונה של חז"ל רק להגיד את הדבר הזה ש... שדינית, בדיני יוחסין, הוא לא יחשב, האח של, הוא לא יחשב, כיוון שהוא נולד בגיותו, אז לא יהיה דיני יוחסין. ברור שהדין שגר, שגר כקטן של הולד אדם, יש לו הרבה נפקמינות בדיני יוחסין. אבל אומר הרב אונטר ממשהו שאני מתלהב ממנו, שהפירוש הוא כזה, שהתנאי הבסיסי בגיור שנהיה משהו, שיש איזשהו שינוי. ומבחינה הזאת צודק שס, כן, השס שעשו את הפרסומת על... איך הם קראו לפרסומת הזאת נגד הגיור?
כוכבית גיור,
משהו כזה, כוכבית 999 גיור. הם צודקים בדבר הזה, שגיור חייב להיות שיש איזשהו שינוי. יש איזשהו שינוי. אם אין שום שינוי, זה פוגע במהות הגיור. כלומר, המהות של הגיור זה שיש איזשהו שינוי בסיטואציה של הבן אדם. אני אומר את הדברים האלה כנגד הדיון הזה, או אני אומר את זה כהערה, שחלק ממה שמתקיפים את הרבנות זה על גיורים של ילדים שהם מאומצים אצל משפחות חילוניות. זאת אומרת שגם הרבנות לפעמים עושה גיור קטנים, והיא גם שם המסתומן נכנסת לדחוקים וכל מיני זה. אז למה לא להפעיל את הפטנט שהרבנות גם עצמה מוכנה לפעמים להפעיל בגיורים, כן, בגיור של משפחות שיש בהם תערובת של אמא ואבא, שהאמא לא יהודייה, וגם שם תפעיל את הפטנט הזה. מה הם גרעו ממשפחות מאמצות חילוניות?
מה
שגרעו? בסדר, בסדר. אז אתה אומר ככה, ואני אומר לא ככה. אני טוען שיש בכל אופן הבדל בין ילד גוי בגיאורגיה, שהוא עובר לגור בארץ ישראל אצל משפחה יהודית, אפילו חילונית, לבין כשאתה מוציא מסמך שגיירת את הילד הקטן הזה, והוא נשאר באותה משפחה, והוא עושה עם אותם דברים, ולא היה שום לידה, לא היה שום שינוי. לדעתי זו הטענה של הרב עובדיה, כן, הובאה הטענה של הרב עובדיה. הרב עובדיה אמר נגד גיור קטנים, אמר הרב עובדיה, אני לא מבין איך אפשר גיור קטנים. הילד הקטן הזה, הוא גיירת אותו, ואחרי כן איפה הוא הולך לאכול? הוא הולך לאכול אצל אמא שלו, והרי אמא שלו גויה, מה הוא יאכל בשולי גויים? אז אני חושב שהטענה של הרב עובדיה היא לא במובן הזה שיש לך בעיה בדיני יורדיה, בדיני בשולי גויים. לא זו הטענה של הרב עובדיה. הטענה של הרב עובדיה זה הטענה של הפרסומת של ש"ס. שמה זה אומר? זה אומר את הדבר... לא, אני מסביר. אני מסביר את הטענה. הטענה ההלכתית היא שגיור תמיד הוא דורש שינוי. גיור תמיד הוא דורש לידה. הוא דורש איזשהו מעבר. ואם הגוי הזה הוא גודל במשפחה מסוימת, והוא נשאר באותה משפחה, והמשפחה לא משתנה או משהו כזה, אתה לא יכול להגדיר את זה גיור. התנאי הבסיסי של גיור זה שיש איזשהו שינוי, שינוי שיש איזו התרחשות, שיש איזשהו דבר שקורה. ברגע שלא קורה שום דבר, זה אולי תנאי בסיסי שאין גיור. אין גיור. אז אני חושב שבאמת, מה שאנחנו נעשה, ננסה באמת גם להגיד כמה גדרים הלכתיים בתוך הדבר הזה, אבל קודם כל אני אומר, בטענה הבסיסית של הגיור, ועל זה דיברנו, אין ספק, שבמעמד הר סיני לא היה שינוי יותר גדול לעם ישראל, מאשר שהגוי, היהודי הקטן, בהתחלה הוא היה בעם שהוא לא קיבל מעמד הר סיני, ועכשיו הוא מעמד הר סיני. מבחינה הזאת, אולי נחדש, שיש מושג כזה שכשאביו ואימו, מה אנחנו רואים בסוגיה? אנחנו רואים בסוגיה שהסוגיה מחלקת בין כשהגר קטן, הבית דין מגיירים אותו, או כשאביו ואימו מגיירים אותו. כן? ממה נובע ההבדל הזה בין כשהבית דין מגיירים אותו לאביו ואימו מגיירים אותו? אז באופן פשוט נראה בפשט הסוגיה שכל הגיור עובד על בסיס זכין, שעוד מעט אנחנו ננתח את הדבר הזה, ועל בסיס זכין הזה, כן, על בסיס זכין הזה, אתה בא ואתה אומר, יש ווליומים בזכין. שכשאביו ואימו מתגיירים איתו, ברור שזה זכות לו. כשבית דין מתגייר, מגייר את הילד הזה, זה לא בטוח שזה, כן, זה לא רמת זכין כל כך ברורה, וכל ההבדל זה ברמת הזכין. אבל יכול להיות שאפשר להגיד אחרת. כשאביו ואימו מתגיירים, כמו שאנחנו אמרנו שיש גיור אומה, יש גם גיור של המשפחה, אתה קטן. באיזה משפחה אתה גודל? אתה גודל במשפחה גויית או אתה גודל במשפחה יהודית? כשההורים מתגיירים, אז עצם הדבר הזה שההורים מתגיירים, זה אומר שכל מי שתפל להורים האלה, כל מי שתפל להורים האלה, הוא מקבל את הדין של ההורים. כן? למה ילד יהודי, הוא נחשב יהודי? כן? בגלל שהוא בן של משפחה, של אבא ואמא יהודיה. עכשיו פה, הוא, ברגע שההורים מתגיירים איתו, הוא נהיה חלק, והם רוצים להטפיל אותו, כלומר, הוא נהיה תפל בעצם להם בחיי המשפחה, אז לכן הוא לא הפך להיות יהודי. כלומר, שם באמת אפשר לבוא ולהגיד את הדבר הזה. כיוון שהמשפחה התגיירה, כיוון שהאימא והאבא הם נהפכו להיות גרים, או האבא נהיה גר, אז באופן תפל, ממילא גם הקטן הוא נהיה גר. כמו שאנחנו אמרנו במעמד הר סיני, שהקטנים הם תפלים לגיור של מה שקורה באומה, אז אותו דבר גם כשאביו ואימו מגיירים אותו, כן, כשאביו ואימו מתגיירים יחד איתו, אז הקטן הזה הוא נהפך להיות חלק הוא תפל באמת להם, וכמו שהם חוסים תחת כנפי השכינה, אז יחד איתם כל מי שתפל להם. מה? ואז לא צריכים להגיע אפילו לדין זכין. זה הרי החידוש של החתם סופר. שהחתם סופר אומר שבכזו סיטואציה, החתם סופר אומר שבכזו סיטואציה הוא לא יכול למחות, כן? לא יכול למחות. אז אני מסביר את זה בצורה הזאת, שזה בכלל לא צריך להגיע, אולי, החתם סופר לא אומר כמוני, אני אומר, להגיע לדין של החתם סופר, אבל בצורה אחרת. החתם סופר לא אמר כמוני.
אבל יש שני דברים על
זכין כל הזמן. נכון, הרוב לא קיבלו את החילוק הזה. אני אומר, במי שאמר חילוק, בין גיור של בית דין לגיור של אביו ואימו מתגיירים אימו, שאתה רואה בסוגיה שזה גיור שברור שהוא מועיל, וזה גיור שהוא לא ברור מוסיף. ועל גבי זה יבואו אולי האחרונים, הרי הרב דוד השתמש בשיטות האלה, שזה סיבה לדבר הזה שזה שני סוגים של גיור, אני מסכים. אבל איך אני מגדיר את הדברים? אני מגדיר את הדברים שכשאביו ואימו נהפכים להיות יהודים, אז מי שתפל להם, הוא גם מקבל את הדין שלהם. זה המהלך של הגיור, כשאביו ואימו מתגיירים איתו.
כמו שאמא מתגיירת.
מה?
כמו שאמא מתגיירת.
ככה זה מה שאני רוצה להגיד, כן, שזה הגדר כאן. עכשיו...
בילד מאומץ, שההורים שלו פה בכל מקרה יהודים, אז איזה שינוי יש פה? הוא תפל להורים שהם כבר יהודים. אני מבין שאם הם משתנים, ואז הוא נהיה תפל...
לא, כל מי שהם מספחים למשפחה שלהם, כן, זה, הוא נהיה חלק זה להכניס תחת אלפי השכינה. זה להכניס תחת כאילו המציאות הזאת של עם ישראל. זה המציאות, כן? טוב, אבל אנחנו עכשיו צריכים עוד פעם לבוא ולהתחיל לנתח את הסוגיה שלנו. בסוגיה שלנו יש...
הרב, איך הרבנים הגיעו לזה ש... כאילו התחילו לדון בשאלה האם זה זכות לקטן או לא זכות לקטן?
שנייה.
וגם...
שנייה. אז מה אנחנו ראינו בסוגיה? אנחנו, אחד הדברים הכי שאנחנו צריכים באמת לשבור עליהם את הראש, שבסוגיה שלנו אנחנו רואים ככה, שכתוב שגר קטן מטבילים אותו על דעת בית דין. הסוגיה שלנו באמת באה ואמרה שהחידוש של רב אונה זה שלא רק עם אביו ואימו, מתגיירים אימו, אז הוא נהיה גר. אלא גם כשאין לו אבא, ואולי אפילו כשהם לא מתגיירים אימו, הבית דין יכולים לגייר את הקטן הזה. כן, הבית דין יכולים לגייר את הקטן הזה. ובסוגיה שלנו הזכירו, החידוש של הסוגיה שלנו, להגיד את הדבר הזה, שזה זכות לקטן להתגייר. ובאופן פשוט מה שנראה, שהסוגיה שלנו באה ואמרה, שהגירות זה עובד מדין זכי. זה חלק אחד של הסוגיה. אחרי כן בא רב יוסף ואומר חידוש, שהגר הקטן הזה שאתה גיירת אותו, אם הוא גודל והוא לא רוצה את הגיור, הגדילו יכולים למחות, ויכולים לבטל את הגיור שעשו להם בקטנותה. אז השאלה שאנחנו נשאל את עצמנו, זה הגיור הזה, שהוא נעשה על ידי בית דין, או על ידי אבי ואימו, ואחרי כן הקטן יכול למחות. אז זה שהקטן יכול למחות, איך זה באמת, איך זה בנוי? מה זה אומר הדבר הזה שהקטן יכול למחות? האם הפירוש שהקטן יכול למחות, הפירוש אומר, זה אומר את הדבר הזה, שהגיור הוא באמת, יש פה שלוש אפשרויות איך לנתח, מה היחס ממה שהבדין עושים לבין היכולת של הקטן למחות. יש אפשרות אחת לבוא ולהגיד את הדבר הזה, מזה שהקטן יכול למחות בגיור הזה, מוכח שהגיור הוא נעשה מכוח הקטן. כי אם הגיור לא נעשה מכוח הקטן, כן, כל מה שעשינו כשהוא היה קטן, זה רק מכוח הקטן. מכוח הקטן, הפעולת הגיור, אני עכשיו בא ושואל את השאלה הזאת, בקטן שמתגייר, מי עושה את פעולת הגיור? האם פעולת הגיור נעשית על ידי הקטן, או פעולת הגיור היא נעשית על ידי אחרים, על ידי הבית דין, על ידי אבי ואימו, כן? מי באמת עושה את הפעולה הזאת? אז באופן פשוט הייתי אומר, שהדבר הזה תלוי באיך אתה מנתח, מה זה הגדילו יכולים למחות. ההסבר הכי פשוט לבוא ולהגיד, הגדילו יכולים למחות, זה אומר את הדבר הזה, שכל הגיור זה אתה עשית, דבר בשם, על ידי הקטן, בשם הקטן. רק עשית דבר בשם הקטן ואתה חשבת שאתה עשית דבר נכון, כן? וכשהוא גודל הוא בא ואומר לך את הדבר הזה כשמה שעשית זה לא נכון. ובעצם אתה יכול לבוא ולהגיד את הדבר הזה שהגיור הזה, הגיור הזה שאנחנו מגיירים קטנים הוא מכוח באמת הדעה של הקטן של כשהוא יהיה גדול. כלומר, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד את הדבר הזה, יש פה גיור שעשית כשהוא היה בן 3-4, ואחרי כן כתוב את הדבר הזה, הגדילו יכולים למחות. מה היחס משני החלקים האלה של הגיור? אז יש שלוש אפשרויות איך לנתח את הדבר הזה, מה היחס בין שני השלבים האלה של הגיור. אתה יכול לבוא ולהגיד שזה אומר את הדבר הזה ששום דבר לא נעשה כשהוא קטן. כשעשית כשהוא קטן, אתה בסך הכל התבלת אותו ועשית לו מילה, התבלת אותו ועשית, כן, התבלת אותו ועשית לו מילה, ואתה אמרת לו, יהיה לך אופציה, כשתהיה גדול, אתה תוכל להיות, להתגייר. ובעצם גם בגיור קטן, זה לא נכון לבוא ולהגדיר שזה גיור קטן. זה גיור של גדול. זה בעצם גיור של גדול, כי הגיור הוא תלוי בזה שכשהילד יגיע לגיל, לשלב שהוא גדול, כן, לשלב שהוא גדול, אז הוא בעצם, אז בעצם הוא עושה את הגיור. כלומר, עיקר הגיור הוא יעשה ברגע שהוא יגדיל. כלומר, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שעשית פעולה של תפילה ומילה כשהוא קטן, ואחרי כן, כשהוא מגיע לגיל גדלות, כתוב שהוא יכול למחות. אז השאלה היא, איך בנוי הגיור הזה? האם כל הגיור הוא תמון בשלב הראשון? האם הגיור הוא תמון כולו בשלב השני? או שהגיור הוא גיור מתפתח, כמו שאחד התלמידים אמר, מי אמר לי זה, כן? שזה גיור עם שתי שלבים. עשית גיור שהוא פעל משהו אחד, והוא צריך השלמה, אבל לא נגמר הגיור עד ש... הוא לא עשה את הפעולה השנייה של קבלת המצוות, כמו שבכל גיור. כלומר, כמו שבגיור גדול אנחנו אומרים, מה מבנה הגיור? זה השלב הראשון, קבלת מצוות, אחרי כן מילה ותבילה. אז אתה אומר, הגיור הוא כולל שהוא עבר את כל השלבים האלה. אז אותו דבר, גם בקטן אתה יכול לבוא ולהגיד שהגיור הוא כולל את שלושת השלבים האלה. אין שום כביש עוקף. אלא הסדר של השלבים הוא שונה. הסדר של השלבים בקטן זה שקודם כל אתה מתחיל איתו בתבילה ומילה ואתה מגיע בסוף לקבלת מצוות. אז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, זה הדבר שאנחנו הולכים לבדוק. האם בגיור קטן הפירוש הוא שאתה מוותר על השלב הזה של קבלת מצוות והכל תמון במה שהבית דין עשו? הכל תמון במה שהבית דין עשו? הכל תמון במה שהבית דין עשו או במה שעשית כשהוא היה קטן? ושם כבר באמת הצלחת להפוך אותו ליהודי קטן, או שזה לא נכון. נסביר, אני רק אומר את האופציות. אתה מגייר קטן, השאלה שלנו היא, האם גיור קטן באופן מהותי שונה מגיור גדול או לא? זה מה שאנחנו מחפשים בדרך הזאת, של להעדיף גיור קטן, כי אתה בא ואתה אומר את הדבר הזה, גיור קטן במהותו הוא שונה מגיור גדול. אז מה זה אומר שגיור קטן הוא שונה במהותו מגיור גדול? אתה בא ואתה אומר את הדבר הזה. פעולת הגיור, מציאות הגיור, חלות הגיור, היא נמצאת בשלב שהבית דין עשו את הגיור, בשלב שאבי ואמו עשו את הגיור. זה מה שאתה בא ואתה אומר, שבעצם הגיור הוא נמצא כשהוא קטן, ואחר כן הוא ממילא ממשיך. ככה אתה יכול לבוא ולהגיד. ובכל אופן, לפי הדרך הזאת, נצטרך להבין מה זה יגדלו יכולים למחות. אבל זה הדרך, אם אתה רוצה ללכת בדרך הזאת, שגיור קטן באופן מהותי הרווחת את הדבר הזה של שאתה לא צריך קבלת מצוות, על כוחך אתה צריך לבוא ולהגיד שהגיור הוא נעשה בשלב שהוא קטן, והשלב של הגדול הוא לא חלק מהגיור, כן? הוא לא חלק מהגיור, או שלא נכון, עצם הדבר הזה שאתה רואה שהגדילו יכולים למחות, זה אומר את הדבר הזה שחלק מהגיור הוא נמצא בשלב שהוא גדול. עכשיו, מה זאת אומרת שחלק מהגיור נמצא בשלב של הגדול? אתה יכול לבוא ולהגיד שזה חצי גיור נמצא בשלב שהוא גדול. אתה יכול לבוא ולהגיד שהכל אולי נמצא בשלב שהוא גדול. כן? אז פה זה שאלה בסיסית. האם בגיור קטן אתה אומר שהגיור נעשה כשהוא היה קטן? או שבעצם זה לא נכון. הגיור הוא לא נעשה כשהוא קטן. הגיור הזה הוא נעשה כשהוא מגדיל, וההוכחה שהנה עובדה, הגדילו, יכולים למחות. אז השיטה שתבוא ותגיד שאני מעדיף גיור קטן, היא חייבת ללמוד פה בלמדנות של הסוגיה, שהגיור נעשה כולו כשהוא קטן, והשלב של הגדול הוא לא קריטי. זה רק דין כזה שאפשר למחות או משהו כזה. אבל זה לא יכול לבוא ולהגיד שהגיור הזה הוא גיור שהוא תלוי מתי שהגדילו. כי אם הגיור הוא תלוי מתי שהגדילו, לא הרווחת שום דבר. אתה לא יכול לבוא ולהגיד שיש עדיפות לגיור קטן אם הוא מבוסס על מה שהגדילו. כי אם יגדילו, כן, אם כשיגדילו הוא יהיה חילוני, אז זאת הבעיה כמו של גיור גדולים. כלומר, השאלה שאנחנו שואלים זה כזה דבר. זה מקרה קלאסי שיכול להיות. החלטת לגייר את הילדים כשהם קטנים. הגיע הילד הזה לגיל מצוות, לבר מצווה ולבת מצווה, כן? הוא לא מקפיד על תורה ומצוות. אז האם אתה צריך את השלב שהוא גדול, אתה צריך אותו בשביל להשלים את הגיור? או, והגיור הוא כן תלוי בשלב הזה שהוא גדול, או לא? כל הגיור נגמר שהוא קטן! רק יש איזשהו דין שכשהוא גדול הוא יכול למחות, שאנחנו נסביר אותו. אבל זה לא יכול לבוא ולהגיד שהגיור לא נגמר. הגיור נגמר כשהוא היה קטן. כן, כמו שהסברנו את השיטה הישנה, שהגיור זה להצליח לעשות אותו יהודי קטן. והגיור נגמר כשהוא היה יהודי קטן. ממילא אחר הוא נהיה גדול, אבל לא שהגיור אחר הוא גיור של, של, של מישהו גדול. או לא נכון. מהדין הזה שיגדו לא יכולים למחות, זה אומר את הדבר הזה, שהגיור לא נגמר מתי שהוא קטן. ובוודאי הגיור נגמר רק בשלב שהוא גדול. זו שאלה בסיסית קודם כל איך ללמוד את הסוגיה. אז אנחנו, מה אנחנו אומרים בסוגיה הזאת? אז אנחנו מנתחים את הסוגיה הזאת. יש הרי מחלוקת, הסוגיה שלנו הרי בנויה על המחלוקת הבסיסית, מה זה זכי? מה זה דין זכייה? יש מחלוקת בין בעלי התוספות, בעלי תוספות ורשי מצד אחד, לבין חכמי ספרד מצד שני, מה זה דין זכי? שיטת התוספות, שזכייה היא מטעם שליחות. זכייה היא מטעם שליחות. התורה חידשה רק פרשה אחת שקוראים לה, שמתי אני יכול לעשות בשביל מישהו משהו? זה, כן, רק אם הוא מונה אותי שליח. מה שמצאנו שגם אני יכול, גם בלי שהוא מינה אותי שליח, לעשות בשבילו דברים, בגלל שאנן סבי דוד לשליח. כלומר, בדברים שזה זכות, אתה אומר, מסתון הוא רוצה שאני אעשה בשבילו את הדברים האלה. שיטת התוספות שזכייה מטעם שליחות. בשליחות כתוב מפורש את הדבר הזה שאין שליחות לקטן. לכן תוספות שובר את הראש. כן, תוספות מגיע לסוגיה הזאת של גר קטן. ושובר את הראש ואומר, איך הבית דין, איך האבא והאמא יכולים לעשות בשביל הקטן הזאת פעולה? הרי זכייה היא מטעם שליחות ואין זכייה לקטן. אז לפי שיטת התוספות, בואו מגללי תבינו את מה אנחנו הולכים לנתח, שלדעתנו לפי שיטת התוספות, ברור הדבר הזה שאתה לא יכול לבוא ולהגיד שהגירות נגמרה כשהוא קטן. כי אין זכייה לקטן! אין זכייה לקטן! כמעט שאין זכייה לקטן, כל תירוץ שיגיד תוספות בסופו של דבר, ככה אנחנו ניתן בסופו של דבר, ייבנה על הדבר הזה שאתה משלים את הגירות כשהוא גדול. ננתח, יש שלוש שיטות בתוספות, לפי כל שיטה בשיטה בתוספות ננתח למה זה ככה עובד. לפי שיטת חכמי ספרד...
יש
רגע. לא! רק בזכות גמורה. זכות גמורה, אנחנו ננתח את הזכות גמורה הזאת. כן, זה גם יהיה מדין שליחות. זכייה מטעם שליחות בשיטת תוספות. לפי חכמי ספרד שהתורה חידשה חוץ מפרשת שליחות, התורה חידשה עוד חידוש, שאפשר לעשות זכות בשביל חבר שלך. כן, התורה באה וחידשה את הדבר הזה שאתה יכול לעשות זכי. אתה יכול לזכות וזכייה לא מטעם שליחות. לפי שיטת חכמי ספרד יהיה יותר מקום להביא, להגיד את הדבר הזה שאתה מצליח לעשות כביש עוקף. ובאמת, כשהוא קטן עשית את הכל. כלומר, הטענה הראשונה שלנו, בשאלה הזאת, האם באמת אתה מגדיר את הגיור של הקטן כגיור של הקטן? או שהגיור על כוחך הוא מבוסס על משהו שהוא גדול? זה תלוי באופן פשוט במחלוקת של, של בעלי התוספות מול חכמי ספרד. חכמי ספרד סוברים באופן בסיסי שתורה חידשה את פרשת זכייה. מה זאת אומרת שתורה חידשה פרשת זכייה? שבאמת אני יכול מדאורייתא לעשות פעולות בשביל קטן. אז כשהבית דין עושים גירות בשביל הקטן, או כשאבא והאמא עושים פעולות בשביל הקטן, באמת הדבר נעשה כשהוא קטן. הדבר נעשה כשהוא קטן, ובאמת הגירות היא נמצאת כשהוא קטן. לפי שיטת התוספות, שבאופן בסיסי מהתורה אין זכייה לקטן, הגיוני יותר לבוא ולהגיד את הדבר הזה שהזכייה היא לא נעשית כשהוא קטן, אלא הזכייה היא נגמרת או נעשית כשהוא גדול. וזה, אז מה שאנחנו נטען קודם כל, זה שלפי שיטת התוספות גם קשה ללכת על המהלך הזה שהצלחת לעשות כביש עוקף לקבלת מצוות. ככה באופן פשוט אנחנו נרצה לטעון בשיטת התוספות. בשיטת חכמי ספרד נצטרך לבדוק האם בהם נשאר הדבר הזה שבאמת הרווחת משהו. כן? אז אנחנו נצטרך מחר עוד שיעור. נראה לי שנעשה את השיעור מחר בתחילת הסדר, נכון? תשע ורבע מחר שיעור המשך על הנושא הזה של גיור קטנים.